היום אנחנו לומדים בחובות מ"ח, אנחנו נתחיל מהמשנה בתחילת הדף. מי שלא ביקרה אשתו וידע שני זכרים, אנחנו נכנסים לכל מיני דיני ספקות בבחור, אז יש אישה שאף פעם לא ידע ועכשיו היא יולדת תאומים. נותן 5 סלעים לכהן. האבא נותן 5 סלעים כי בכל אופן יש לו בחור אחד. אבל מת אחד מהם בתוך 30 יום, אם אחד מהילדים מתו בתוך 30 יום, האב פטור. אז אין כבר צורך כי אין דרך להוכיח שהוא לא היה הבחור. מת האב והבנים קיימים, מה אם האבא מת? הבנים עדיין קיימים. אז עכשיו החוב הולך לבנים, אבל זה רק לבן אחד. אז זה תלוי, כי בעצם אף אחד לא יכול להוכיח שהוא בחור, אז אף אחד לא חייב, כי תמיד אנחנו אומרים, המציא מחבר עליו הראיה, אם יש חוב כספי, רק אם זה חוב ודאי צריך לשלם. אבל יש שאלה שאולי בעצם האב היה כבר התחייב להעביר את הכסף, ואם כן כבר יש שיעבוד נכסים על, על הרכוש שלו, ולכן אולי הוא באמת חייב. אז יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ולא ברור בדיוק באיזה מקרה הם חוקים, כי אולי יש לחלק בין, וזה יהיה דיון בגמרא, אם האבא מת אחרי היום ה-30, אחרי שהוא כבר התחייב, או לפני ה-30 יום, לפני שהתחיל החיוב. אוקיי? נראה דיון בגמרא בעניין הזה, אבל כרגע זה לא הדיון, לפי המשנה. רבי מאיר אומר, אם נתנו עד שלא חלקו, אם כבר נתנו את הכסף, לפני שחלקו את הנכסים, okay? וכבר נתנו את 5 סלעים, נתנו. אז הם כבר נתנו את הכסף, ולא יכולים לקבל את זה חזרה, ובמילים אחרות, איך שהגמרא לפחות תתפוס את רבי מאיר, חייב לשלם בעצם. אם לא חלקו את הנכסים, אז כבר יש חיוב של הרכוש של האבא. אבל אם לאו, אם הם כבר חלקו את הנכסים, ויש לו ילד אחד את הנכסים שלו, וילד השני יש לו את הנכסים שלו, אז פטורים. אוקיי? נצטרך להבין בגמרא למה פטורים. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים. אוקיי? לא משנה אם חלקו או לא חלקו, יש בעצם שיעבוד על הנכסים. אוקיי? אם נגיד שזה אחרי 30 יום, אפשר להבין את השיעבוד. אם זה לפני 30 יום שהוא מת, איך אפשר להבין שהיה שיעבוד? אוקיי, אז זה פרשנים דנים בעניין הזה, ויש כל מיני אפשרויות איך להסביר. יכול להיות שבכל אופן, בגלל שהוא יתחייב בעוד, כשיגיע היום ה-30, כבר יש סוג של שיעבוד, וזה רק עניין, כאילו החיוב לשלם את הפדיון הבן, הכסף הזה חל מיד בלידת הילד. זה רק עניין האם הוא יתחייב או לא, ונראה אחר כך שהדיון בעצם למה מחכים 30 יום, לראות אם הילד הוא נפל או לא. אם הילד לא מגיע ליום 30, זה הוכחה כאילו אנחנו, הם הבינו שילדים, היה להם תפיסה שילדים, יש ילדים שנולדים, כן, הם בין 8 חודשים, כן, דיברנו. אם זה בין 7 או בין 9, זה בין קיימה. אם יש סוג שהוא בן 8, זה לא יחיה. Okay, אבל בגלל שאפשר אולי לאחר או להקדים את הלידה, אז יכול להיות שנולד בחודש 9, אבל באמת בן 8. אז איך הם יודעים את זה? כי הבן 8 לא יחיה יותר מ-30 יום. אז לכן זה רק עניין שצריך לחכות את הימים כדי לברר האם ימשיך לחיות או לא, אבל השיעבוד בעצם חל מיד. זה דרך אחרת להבין את זה. יש כאלה שאומרים, באמת החיוב זה רק אחרי 30 יום, אבל בכל אופן יש שיעבוד קודם, שזה קצת קשה להבין. ויש עוד אופציה אחרת, שאפילו אם נגיד שהשיעבוד רק חל ביום ה-30, והאב מת ביום ה-20, בוא נגיד, כשיגיע יום 30 יהיה שיעבוד על הנכסים של האבא, כאילו החוב ממשיך אפילו אחרי המוות. זה כל מיני אפשרויות להבין את רבי יהודה אם באמת מדובר לפני, שהוא מת לפני 30 יום. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. אם אישה שלא ביקרה, אנחנו חוזרים למקרה הראשון, ילדה תאומים, אז הכהן לא מקבל כלום כי אפשר להוכיח שהוא בחור. אז הגמרא מתחילה עם שאלה. דמת האב אמת. אוקיי, נראה שאלה, נראה דיון ארוך, תשובת רבי ירמיה, לעומת תשובת רבה, אחד יגיד שמדובר שומת בתוך 30 יום, ואחד אומר שהמשנה מדברת שומת לאחר 30 יום. כל אחד יסביר את שיטתם, וזה יתחיל עם שאלה רבי מאיר, בסוף נראה שיש יש נוסח אחר של כל הדיון, וזה מתחיל על שאלה על רבי יהודה, ואז באים תשובות של רבי ירמיה ורבה, רבה יהיה בעצם אותו דבר, רבי ירמיה יהיה שינוי קטן. דמית האב אמת. Okay? אם מת האב, מתי? מתי מת האב? אילם הדמית לאחר 30 יום, בהא אמר רבי מאיר כי חלקו פטורין, והשתעבדן להו לנכסה. לא יכול להיות שהוא מת אחר 30 יום, כי אז כולם יגידו שיש שיעבוד על הנכסים, לא משנה אם חלקו את הנכסים או לא חלקו את הנכסים, עדיין יש שיעבוד, כי האבא כבר התחייב. אלא דמי בתוך למד יום, אם נגיד שהוא מת בתוך 30 יום, מה ישנה כחלקו? דאז זה לגבי היי ומתחילי, דאז זה לגבי היי ומתחילי. כי לא חלקו נמי, לזה לגבי היי ולדחי, ולזה לגבי היי ולדחי. אומרים ככה, אם הוא מת בתוך 30, אם הם כבר חלקו את הנכסים, מה אמר רבי מאיר, הם פטורים. למה הם פטורים? כי הכהן ילך אצל אחד, והוא ידחה אותו, והכהן ילך אצל השני, וידחה, אומר, לא, 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 זה בכסף של האח שלי. כן? אבל אם הם לא חלקו את הכספים, עדיין, מה יקרה? אם הוא מת בתוך 30 יום, אז החיוב חוזר לבן. ואז הוא יגיע לבן הראשון, ויגיד, כאילו, אתה חייב. לפתות הסמכה, והוא יגיד, מה זה אומר? אני לא חייב, האח שלי. ושוב, האח יגיד אותו דבר, ולא יהיה דרך להוכיח. ולכן, זה לא אמור להיות משנה, בעצם שניהם יכולים, בשני המקרים, הם יכולים לדחות ולהגיד, אני לא חייב. אז מה החילוק שרבי מאיר עושה בין חלקו את הנכסים או לא חלקו את הנכסים? אז לכן, אומר רבי ירמיה, באמת מדובר בתוך 30 יום, כפי האפשרות השנייה, והוא אומר מכך, זאת אומרת, אפשר להסיק מכאן מקרה אחר, ואז זה יוכיח מה קורה במקרה שלנו, שאם כן כישוף לפי רבי מאיר, זה יהיה תלוי אם חלקו את הנכסים או לא חלקו את הנכסים. מה ההבדל? אם לא חלקו את הנכסים, יהיו חייבים. למה? כי הם בעצם שותפים בכסף. אז מה הוא בא להגיד מזה? אפשר להסיק שאם יש מקרה ששני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת, זה תמיד השם שמשתמשים בו, שיש הרבה אנשים עם השם הזה. יש שני אנשים שקוראים להם יוסף בן שמעון, גרו בעיר אחת, הגיע מישהו עם, אמר, אני הלוויתי כסף ליוסף בן שמעון, והוא חייב לי כסף. ואז הוא הולך לאחד, ואחד אומר, לא, לא שלי, זה יוסף בן שמעון האחר. והשני אומר, זה לא אני, זה יוסף בן שמעון האחר. אבל במקרה שלקחו שדה בשותפות, אם הם, יש נכסים שהם משותפים ביניהם, יש להם שדה, בעל חוב גובה אותם מהם. בעל חוב יכול ללכת לזה שכן לשדה, ולגבות מהשדה את החוב. דאמר לי, הוא יכול להגיד להם, לאחד מהם, אי בדידך מסיקנה, אם אתה הוא זה שחייב לי את הכסף, מנת הדידך כשכנה, אני לוקח מהחצי שלך. והיא בחברך מסיקנה, ואם הוא זה שחייב לי את הכסף, מנת את החברך כשכן, אני לוקח מהחלק שלו בעצם. ולכן, אם היה לו שדה שווה 100 זוז, בוא נגיד שהחוב היה 80, אז הוא יכול לגבות 50 רק. כאילו, הוא רק יכול לגבות מחצי מהסכום של של השדה. כי הוא רק בעצם גובה מאחד מהם, אז הוא רק יכול לקחת מהחצי של האחד. אז לכן הוא יכול לגבות עד חצי השדה, אם כל החובה הזה בתוך השדה, השדה היה 200 זוז, והחוב היה 80, אז הוא יכול לגבות 80, כן? בלי בעיה, כי זה פחות מחצי. אז עכשיו, בזה אפשר להשיג מהמקרה הזה, כי הכהן יכול ללכת לבן ולהגיד, בכל אופן אתה חייב לי, כי אתם בכל אופן שותפים בכסף של האבא שלכם, ואם כן אני אגבה משם. אוקיי. אז לכן, כך הבין רבי ירמיה. ולכן הוא אמר שמדובר לפני, הוא מת בתוך 30 יום, הסיבה שהוא יכול לגבות, אם לא חלקו, זה בגלל שהם שותפים. אמר רבה, מכתי נכסי דבר איניש, אינון ארווין בי. הנכסים של בן אדם הם כאילו משמשים כערב. כערב לחוב, כן, הנכסים שלו הם כמו ערב. ואז הוא אומר ככה, איך בכלל אתה טוען, רבי ירמיה, שאפשר לגבות מהנכסים של הבן אדם? הרי אם הנכסים שלו הם כמו ערב, מי כמידי דלידידי לא מצי תבלה ולערב מצי תבלה? האם יכול להיות מצב שאי אפשר לגבות מהילדים בעצמן, כי כל אחד מהם יגיד זה לא אני, אבל כן אפשר לגבות מערב, כאילו במילים אחרות, מהנכסים שמשמשים בתור ערב, אוקיי? כן, אם אני, בוא נגיד, נגיד את זה בפשטות ואז נראה את זה במקורות. אם אתם עריבים לאיזשהו חוב שלי, אבל הבן אדם לא יכול להוכיח שזה אני שחייב לו את הכסף. מה? אז ילכו לערב ויגבו את הכסף? בואו נגיד, כן, יש מקרה טוב. אוקיי? אני לביתי כסף והבאתי ערב. ומישהו אחר הלווה כסף וגם הביא ערב. ולבן אדם הזה היה בדיוק את אותו שם שלי, לאישה הזאת. אוקיי? היה לנו בדיוק אותו שם. המלווה בא ומנסה לגבות את הכסף ממני, אני אומר את זה, זה המשל השני. היא אומרת, לא, זה המשל השנייה. עכשיו, בעיקרון, אולי ילך לערב, יגבה את הכסף או שלה או שלי. אז כאן אומרים ככה, אי אפשר לעשות כזה דבר, כי והתנן הרי כתוב במשנה, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב. מי שמלווה כסף לחברו, הוא לא יכול לפרוע מהערב. ותהיה מוזר, בשביל מה יש ערב? אז לכן, מקיים עלן, הם הסבירו את המשנה הזאת, זה לא יתבע מן הערב, תחילה. לא ילך ישר לערב, אלא רק במקרה שהוא הולך אליי, ואני לא נותן לו את הכסף שאמור להגיע אליו, אז הוא יכול ללך לערב. אבל במקרה שהוא לא יכול לגבות את הכסף ממני בפוטנציאל, כי אני יכולה להגיד זה לא אני, אז אסור ללכת לערב. אז לכן, רבה דוחה את מה שרבי ירמיה אמר. אומר, אם אין חיוב ודאי על בני האדם בעצמם, אז ברור שאי אפשר לגבות מהנכסים אפילו אם הם בשותפות. אלא אמר רבה, רבה לכן טוען, לא עולם שמת לאחר 30 יום. אז הוא באמת סובר שמדובר ב-30 יום. לאחר 30 יום. עכשיו, מה הבעיה שאמרנו לפי רבי מאיר? הוא אמר שהרי הנכסים אמורים להיות משועבדים. אז איך רבי מאיר אמר שאם חלקו את הנכסים פטורים, הרי יש שיעבוד? אז הוא אומר ככה, ואז הוא אומר, ואידי כנכסי טובה החינמי דשקל. ברור שאם יש מספיק כסף בירושה, ודאי יכולים לקחת את הכסף, כאילו הכהן מגיע לו את הכסף, כי ברוב המקרים צריכים להבין, זה לא שיש כהן אחד שבא ותובע את הכסף לדעתי, זה רק שיש חיוב, כי בעיקרון יכול להיות מי שיתבע את הכסף בצד השני. אז אם יש מספיק כסף, אפילו רבי מאיר יגיד, אפילו אם חלקו את הנכסים, באמת הוא חייב לתת. והכה במאי עסקינן, המקרה במשנה, וכאן הוא עושה הוקימתה, המשנה רק מדברת במקרה כזה, כגון דלקה אלה חמש סלעים. נשארו רק חמש סלעים בירושה. עכשיו, מה יקרה? דקו, עכשיו, כדי להבין מה קורה כאן, צריכים להיות, אוקיי, נגיד, יש כל מיני מחלוקות בנושאים מסוימים שקשורים לעניין הזה, וצריכים להגיד שהמשנה הולכת, כאילו רבי מאיר במשנה שלנו, הולך לפי כמה מהשיטות האלו בנושאים שונים. אוקיי? זה כאילו אחד יבנה על השני. המחלוקת הראשונה זה קשורה לאחים שמחלקים נכסים ביניהם. איך הם נחשבים? אם אנחנו, בעיקרון, כל הנכסים של אבא שייכים לכל הילדים. מה אם אנחנו חולקים את הנכסים, ואז יש שיעבוד על הקרקע שאני קיבלתי, אבל לא על קרקע של אחד מהבנים אחרים, והוא בא לגבות את הכסף ממני, מה מונע ממני ללכת לאח שלי ולהגיד, היי, הוא לקח את זה ממני, אבל בעצם אנחנו חייבים להתחלק בזה. אז איך אני בעצם עושה קניין על מה שאני מקבלת, איך זה עובד, איזה פטנט זה עובד כדי להגיד שמה ששלי, שלי לגמרי, ומה שהאח קיבל זה שלו לגמרי. ואנחנו נפרדים וברגע שמחלקים, הכל חד וחלק. אז רב אמר, יש מושג שלמדנו בכל מיני מקרים אחרים, יש ברר. מה זה אומר? שברגע שמחלקים, זה כאילו זה היה שלי מההתחלה. זה כאילו אבא נתן ישירות אליי את השדה שאני לקחתי, וישירות לאח שלי את השדה שהוא לקח וכו'. אז ברגע שאנחנו מחלקים, אומרים יש ברירה ולמפרע, זה היה כאילו נתן ישירות אליי. ולכן הוא סובר שהכל עובר דרך ירושה, וירושה לגמרי, ותוך כדי הפעולה של הירושה, קבלת את זה, יש ברירה, וזה כאילו זה היה שלי מההתחלה. לפי שמואל, זה בכלל לא עובד ככה. הוא סובר שאין ברירה. ולכן הוא אומר, יש פטנט אחר. עושים כזה קניין כאילו, אוקיי? זה לא באמת עושים, אבל זה כאילו כל אח הוא לקוח של השני. הוא בעצם קנה מהאח שלו את הזכות, כאילו, את הזכות לשדה שהוא קיבל, ומה הוא קיבל בתמורה לזה? שהאח ויתר על כל החלקים, כל שייכות לשדה שהוא קנה. אז בעצם כל אחד קונה לכאורה את החלק שלו, ומבטר על החלקים אחרים, ובכך הם נחשבים כלקוחות. לפי רב אסי, אומרים שזה חצי חצי, הוא הפשרה. חצי מזה עובר בירושה, וחצי מזה עובר בתור לקוח. אז רב אסי זה מה שמעניין אותנו לצורך העניין. יש חמש שלעים שעברו בירושה, ודכול העלמאי לידי רבי אסי. כשתי הדעות מסכימים עם רב אסי, דאמר רב אסי, האחים שחלקו מחצה יורשים ומחצה לקוחות. בסדר? אוקיי. ודכול העלמא, עכשיו, עוד מחלוקת. כולם מסכימים שכשיש חוב שבתורה, קוראים לזה מלווה הכתובה בתורה, כשיש חוב שהתורה שמה עלינו חוב, זה לאו ככתובה בשטר דניה, זה לא כאילו כתוב בשטר, אלא זה כמו מלווה בעל פה. זה שהאבא חייב לכהן חמש סלעים, זה חוב מהתורה, זה שווה לפי כל הדעות במשנה, זה לא לפי כולם, אבל מי שמופיע במשנה רבי מאיר ורבי יהודה, שניהם מסכימים שזה נחשב מלווה בשטר. מה הרלוונטיות של מלווה בשטר? ודכולי עלמא אילו דרב פאפא, ושניהם מסכימים עם רב פאפא, דאמר רב פאפא, מלווה על פה, אם לא כתבו את זה בשטר, אלא זה רק בעל פה, גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות. למדנו את זה כבר כמה פעמים, שמלווה בשטר זה משהו שאפשר לגבות מנכסים משועבדים. זה אומר, אני ליוויתי כסף ממך, ועכשיו אני מכרתי את השדה שלי למישהו אחר אחרי שלקחתי את ההלוואה. השדה הזה כבר משועבד למלווה, ואם כן, אם אני מכרתי את זה, המלווה יכול לגבות את זה ממי שמכרתי לו את השדה. אבל רק אם היה לנו מלווה בשטר, לא אם היה מלווה בעל פה. אז לפי רב פאפא כן אפשר לגבות את זה מיורשים, אבל אי אפשר מלקוחות. עכשיו, מה יוצא? היו חמש סלעים. החמש סלעים מתחלקים בין שני האחים האלו, התאומים. אז לכל אחד יש סלע ורבע שהוא לקוח, וסלע ורבע שהוא יורש. עכשיו, מהסלע ורבע שיש לכל אחד, אפשר לגבות, שזה מהירושה. כי מלווה על פה, שזה הפדיון הבן, הכסף הפדיון, גובה מן היורשים. אז סך הכל כמה אפשר לגבות מכל הירושה הזאת? שני סלעים וחצי. אוקיי? אז אם ככה, כאן נגיע לנקודת המחלוקת. אם כבר חלקו את הכספים ויש לכל אחד סלע ורבע שאפשר להעביר לכהן, ובסך הכל שני סלעים וחצי, הכה בחמש ולא חמש כמפלגי. המחלוקת זה האם, אם יש למישהו חצי חמש, האם אפשר לגבות את כסף הפדיון. רבי מאיר סבר חמש ולא חצי חמש. אם אין כל החמש סלעים, אי אפשר לגבות את הכסף. רבי יהודה סבר חמש ואפילו חצי חמש. לא משנה, אפשר אפילו לגבות חצי חמש. זאת אומרת ששני סלעים וחצי אפשר כן לגבות. ולכן הוא אמר, אפילו אחרי שחוקו נכסים, אפשר לגבות. וזה לפי רבה שמדובר לאחר 30 יום, יש את השיעבוד, אבל אין מספיק כסף כדי לגבות. ולכן רבי מאיר יגיד חמש ולא חצי חמש, ולכן הוא לא חייב, ורבי יהודה יגיד שכן. עכשיו הגמרא תציע שני שאלות נגד רבה. יחי, רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים, נתחייב גבר מבעלה. אמור להיות שהילדים חייבים ולא הנכסים. כי אם בעצם מדובר שכבר חלקו את הנכסים, כשרבי יהודה אומר נתחייבו הנכסים, נשמע שיש שיעבוד על הנכסים, לעומת רבי מאיר שחושב שאין שיעבוד. אבל לפי ההבנה הזאת, רבי מאיר גם אומר שיש שיעבוד. והמחלוקת שלהם, האם נתחייבו הילדים או לא נתחייבו. ולכן עדיף היה להגיד ככה. ועוד, עוד קושי יותר חזק אפילו, יש ברייתא ששם כתוב, תניא, רבי יהודה אומר, האחים שחקו, אם יש 10 זוז לזה, ו10 זוז לזה, חייבים. עכשיו ההנחה כאן, שלפי רבי יהודה, רק אם יש 10 זוז לזה ו10 זוז לזה, שזה יוצא סך הכל, 10 זוז זה 2.5 סלעים, אז יוצא סך הכל, רק אם יש 5 סלעים סך הכל חייבים, ואם לאו פטורים. עכשיו צריך להבין, מה 10 זוז לזה ו10 זוז לזה? אילמה בין דירושה, בין דלקוחות, וחמש אפילו חצי חמש. אם נגיד ש... כן, אם חצי בירושה וחצי בלקוחות, ומדובר מה הסיבה כאן, כי כאילו למה הוא יהיה חייב, אפילו עם חצי ירושה, חצי לקוחות, למרות שיש רק 2.5 סלעים, 5 ואפילו 5, כי זה איך שהסברנו בכלל את שיטת רבי יהודה. יחי עם העירי 10, אפילו בציום 10 נמי, אבל אם כן, המספר 10 כאן, שזה נשמע כמו ה... השיעור המינימלי שצריך לפחות 5 סלעים, זה לא הגיוני, כי בעצם אפשר אפילו פחות מ10, כי ברגע שאומרים 5 ואפילו חצי 5, חצי 5 זה לא חצי בדיוק, זה אפילו פחות מזה, כן? אפילו אם יש רק סלע אחד הוא חייב, אז אם כן אפשר להתחייב בפחות מ10 זוז לזה ו10 זוז לזה. ולכן על הפשיטה, איך צריך להבין את הברייתא, יש רק דרך אחת להבין. 10 זוז זה ירושה לזה, ו10 זוז זה ירושה לזה, אלמה 5 ולא 5, ולא חצי 5 ספיר עליה. צריך להגיד שמדובר שהכל היה בירושה, ואם כן, למה ב10 זוז? כי אז יש 5 סלעים בדיוק. ולכן דווקא סובר רבי יהודה ש5 ולא חצי 5 אומרים. ואם כן, אי אפשר להגיד שזה הבסיס לדברי רבי יהודה במשנה, שזה 5 ואפילו חצי 5. ולכן, אלא כולי אלמה נסביר אחרת, כולי אלמה 5 ולא חצי 5, אוקיי? כולם מסכימים לעניין הזה, אז מה המחלוקת בין רבי יהודה ורבה? די פשוט, אמרנו שהכל הבסיס, גם רב אסי שאמר שזה חצי מחצה בירושה ומחצה בלקוחות, וגם הבסיס רב פאפה שמיל ועל פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות. עכשיו, שני הדברים האלו הם נושאים שיש עליהם מחלוקת. אז אפשר להגיד, הכה בדרב אסי ורב פאפה כמפלגי. יכול להיות שרב יהודה חולק או על דברי רב אסי, או על דברי רב פאפה, ברגע שהוא חולק על אחד מהם, או שהוא אומר שהכל עובר אליהם בירושה, כמו רב, ואז הוא יגיד כמו רב פאפה שמול והפה גובה מן היורשים, ואם כן אפשר לגבות את הכל, או שהוא יגיד שהוא סובר כמו רב אסי, שזה מחצה יורשים, מחצה לקוחות, אבל לא סובר כרב פאפה שמול והפה גובה מן היורשים ולא מן הלקוחות. אולי הוא יגיד שכן אפשר לגבות מלקוחות, ואז אין בעיה. כלומר שזה קצת קשה, אולי הוא יגיד גם שמול והכתובה בתורה, ככתובה בשטר דמיה, ואז אפשר להגיד. אז הוא פשוט צריך לחלוק על אחד מהדברים שאמרנו, ואז נסביר את המחלוקת ככה ביניהם. עכשיו, התחלנו עם קושי הרבי מאיר, ובכך הגענו לרבי ירמיה שאמר מדובר שהוא מת תוך 30 יום, ולפי רבה שמדובר שהוא מת אחר 30 יום. עכשיו יש את הגרסה השנייה. ואיקה דמנה להספה. יש כאלה שאמרו שהקושי היה על רבי יהודה, בספה. נתחייבו הנכסים. אז אומרים, מתי אומר רבי מאיר דווקא שנתחייבו, רבי יהודה שנתחייבו הנכסים, אפילו אם חלקו כבר. דמת האב ימת, מתי מת האב? אילם הדמת לאחר 30 יום, יש קושי כי מכלל רבי מאיר סבר כי חלקו פטורים, הישתבדו להו נכסה. כן, אי אפשר להגיד את זה, כי אז רבי יהודה חולק, איך רבי יהודה חולק? הרי משועבדים הנכסים. אלא בתוך 30, כי חלקו המים מחייב. אבל אם הוא מת לפני 30 יום, אם הם כבר חלקו את הנכסים, למה שיהיו חייבים? למה מחייב רבי יהודה? כי בעצם לזה לגבי היי, לדחיה, וגבי היי ולדחיה. כל אחד יכול לדחות ולהגיד, לא זה, לא אני שחייב ולא אני שחייב. אז אמר רבי ירמיה, זאת אומרת, הוא אומר, אפשר להסיק מכאן שרבי יהודה דווקא חולק שהוא מת בתוך 30 יום, הוא בכל אופן חושב שהחיוב חל על שני הבנים. למה? זאת אומרת, שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחד, וכאן נראה קצת שינוי, ולקח אחד מהם שדה מחברו, אחד קנה את השדה מהשני, בעל חוב, כי מדובר כאן, הם שואלים על המקרה דווקא שחלקו את הנכסים. אז אם מדבר שחקו הנכסים, רואים שאחד כאילו לקח, קנה את השדה מהשני. אז כשיש שני יוסף בן שמעון בעיר, ואחד קנה שדה מחברו, בעל חוב גובה ממנו, הבעל חוב יכול ללכת לזה שקנה, כי או שאתה חייב לי, נכון? אתה אמר לי, איבי דידך מסיגנה, אם אתה הוא זה שחייב לי מנה, אתה דידך כשקן, אני אקח מהשדה שלך. והיא בחברך מסיגנה, ואם זה החבר שלך, משתבדלי מקמי דידך. יש לך נכסים משועבדים שלו, אז בכל אופן אני יכול לקחת ממך. ולכן, כך אומר רבי ירמיה, שזה שהוא יכול לגבות שהילדים חייבים לתת, זה אומר שהם לקוחות זה לזה בעצם. כל אחד בעצם קנה את החלק של האח שלו בירושה, ולכן הוא בעצם כן, חלק משועבד בגללו, וחלק משועבד בגלל האח שלו. ואם כן, הכהן כן יכול לגבות. אמר רבה, רבה עכשיו מקשה עליו, בדיוק כמו שראינו קודם, מכתן, נכסוי דבר איניש אינון ארבין בי, וכולה כלש נקמה, כאילו איך, אם הנכסים של בן אדם הם ערבים בו, ואיך אפשר לגבות מן הערב, כשאי אפשר לגבות מהבן אדם בעצמו, אין כזה מצב, ואי אפשר, ולכן, וכולה כלש נקמה, כאילו תסתכלו בסוגיה שם, וההמשך בדיוק אותו דבר. ואז רבי יגיד שמדובר לאחר 30 יום. ואז הוא יסביר, שוב, לפי המחלוקת של רב פאפה ורב אסי. או לפי הדעות של רב אסי ורב פאפה. אוקיי, משנה הבאה. שתי נשים, כי עכשיו מגיעים לעוד מקרים של ספק. היינו במשנה שלנו, קראנו על תאומים, עכשיו אנחנו עוברים לשתי נשים לאיש אחד. היו לו שתי נשים שלא ביקרו, שניהם זה ילד ראשון, וילדו שני זכרים. נותן 10 סלעים לכהן. הוא חייב בכל אופן 10 סלעים, לא משנה שאנחנו לא יודעים איזה ילד שייך למי. אבל מת אחד מהם בתוך 30 יום, אם לכהן אחד נתן, יחזיר לו 5 סלעים. אם אחד מהם מת בתוך 30 יום, אם הוא נתן כבר לכהן אחד, כן, בוא נגיד שהוא נתן 10 סלעים לפני שהוא התחייב בפדיון הבן, הוא בכל אופן נתן כי ידע שהוא יצטרך לתת, אז הכהן צריך להחזיר לו 5 סלעים. ואם לשני כהנים נתן, אבל אם הוא נתן לשני, ואז יש לשאול, אוקיי, הגמרא תשאל את השאלה הזאת, למה הכהן צריך להחזיר את הכסף? הרי אם הם מוצאים לחבר עליו הראיה, הכהן יכול להגיד, תוכיחו לי שזה שמת, לא, במקרה הזה, סליחה, הוא יכול, הוא מת בתוך 30 יום, לא, סליחה, הוא יחזיר לו 5 סלעים, לא על זה יש קושי. ואם לשני כהנים נתן, אינו יכול להוציא מידם. אם הוא נתן לשני כהנים, אז הוא לא יכול לקחת מהם, כי כל אחד יגיד, זה מהשני שנתת, כי מהזה שלא מת. ואם כן, אני עדיין יכול לקבל את הכסף. זכר ונקבה, או שני זכרים ונקבה, נותן 5 סלעים לכהן. אם נולד לאחד זכר ולאחד נקבה, או שני זכרים ונקבה אחרי התאומים, ולא ידוע איזה מהם יצא ראשון, יש ספק שאולי הנקבה, כן, במקרה הראשון, ברור שהוא רק חייב על אחד, כן, ובמקרה השני גם, מקסימום יש, כן, או מינימום יש שכר אחד, אבל לא, כן, אי אפשר להוכיח יותר מזה, ולכן נותן 5 סלעים לכהן. שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אם יש שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, ואז יכול להיות ששתי הנקבות יצאו קודם, אין כאן לכהן כלום. אחד ביקרא ואחד שלא ביקרא. יש עכשיו אישה אחת שעוד לא ילדה, ואחד אישה שנייה שכן ילדה כבר. וילדו שני זכרים. נותן 5 סלעים לכהן. אוקיי? אם יש שני זכרים, אז בהחלט האב חייב לפחות על אחד מהם. מת אחד מהם בתוך 30 יום, האב פטור. אם האב מת בתוך 30 יום, אז האב פטור בעצם, כי אין דרך להוכיח, אולי הוא היה הבחור, ואם כן כבר לא נשאר בחור אולי. מת האב והבנים קיימים, אם האב המת, הבנים עדיין קיימים, רבי מאיר אומר, אם נתנו עד שלא חכו נתנו, ואם לאו פטורים. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים, בדיוק כמו במשנה הקודמת. תוספות אפילו אומר, צריך להסביר למה בכלל המשנה הייתה צריכה להגיד את זה, הרי זה ברור. זכר ונקבה אין לכהן כלום. אם יש זכר ונקבה, ושוב, אנחנו לא יודעים אם האישה שלא ביקרה, שאף פעם לא הולידה ילדים, ילדה את הזכר או לא, אולי היא ילדה את הנקבה, אין לכהן כלום. שתי נשים של שני אנשים, אם יש שתי נשים שילדו לשני אנשים שונים, שניהם שלא ביקרו וילדו שני זכרים, אז זה נותן 5 סלעים לכהן וזה נותן 5 סלעים לכהן. כל אחד נותן 5 סלעים לכהן. מת אחד מהם בתוך 30, אם אחד מהילדים מתו בתוך 30, אם לכהן אחד נתנו יחזיר להם 5 שלעים. אם שניהם נתנו את הכסף לכהן אחד, אז הכהן צריך להחזיר להם 5 שלעים, והם מתחלקים ביניהם. עכשיו, כאן יש את הקושי. כי בעצם אם הם... למה הכהן צריך להחזיר? הרי הוא יכול להגיד לאחד, זה לא שלך אולי שמת. הוא יכול להגיד לשני, זה אולי לא שלך שמת, ואם כן, אני יכול להישאר עם הכסף. והגמרא תסביר למה במשנה בעצם לא כותבים ככה, אלא שהוא צריך להחזיר את הכסף. אם לשני כהנים נתנו, אם כל אחד נתן לכהן אחר, אינם יכולים להוציא מידם, כי כל אחד יש לו טיעון שאני לא חייב לך. זכר ונקבה, אם אחד ילד זכר ואחד נקבה, ושוב הם התבלבלו, אנחנו לא יודעים מי שייך למי, האבות פטורים. והבן, אבל מה הבעיה? שהבן יודע בהחלט שהוא בחור כאן, אז הבן חייב לפדות את עצמו. שתי נקבות וזכר, או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום. אז לא ברור, כן, מי ילד, יכול להיות שאין בחור בכלל. אחד ביקרה ואחד שלא ביקרה של שני אנשים, יש שתי נשים לשני גברים, ואחד כבר ילדה והשנייה לא, וילדו שני זכרים, זה שלא ביקרה אשתו נותן 5 שלעים לכהן. זה שיודע שיש לו בחור בגלל שהיו שני זכרים, הוא יודע שאשתו כבר עדיין לא ביקרה. אז למרות שהוא לא יודע מי הבן שלו, נותן 5 שלעים לכהן. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. Okay? אם ילדו זכר ונקבה, ולא בטוח שאפילו יש בחור, אז הכהן לא מקבל כלום. לפני שנסיים, אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת. כשרשי על המשפט, אם לכהן אחד נתן, okay, בתחילת המשנה, כשכתוב שמת הולד בתוך, כן, מת הילד, בתוך 30 יום, אם הוא נתן לכהן, הכהן מחזיר לו 5 שלעים, אז רשי אומר כאן, שהואיל הוא מת בתוך 30, ביגל מילתא דנפל הוא, ושלא כדין שקל. כאילו יוצא, וכאן אנחנו מגיעים ללמה מחכים את 30 יום לשלם את הדמי פדיון, ולמה אב יעשה את זה קודם. אז בעצם, לפי זה יש להבין שחל החיוב מיד, זה רק עניין שאנחנו עוד לא יודעים אם הוא יהיה נפל או לא. ובגלל זה, כמו שדיברנו בתחילת השיעור, בגלל שעכשיו הוא מת בתוך 30, אז התברר שהוא היה נפל, ולכן לא היה צריך לתת פדיון הבן. עכשיו, דברי רשי מעלים קצת שאלה. מה אם ידוע לנו שהוא לא היה נפל? אוקיי? מה אם הוא מת בסיבות אחרות? משהו טעונה או משהו כזה? אז עדיין אולי יש לו להגיד, הוא מת בתוך תאונה, בתוך החודש הראשון, עדיין לא התברר אם הוא נפל או לא. אז עדיין יש את הספק הזה, אולי הוא לא היה נפל. אבל עדיין יש לשאול, האם לפי רשי, הוא רק לא חייב אם מתברר שהוא לא היה נפל, ואם היה דרך לדעת שהוא בטוח לא נפל, ועדיין מת בתוך 30 יום, האם יש סיבה לחשוב שבאמת היה חיוב לפדות אותו, והאם... כן, האב לא יכול לקבל את הכסף חזרה אם הוא כבר שילם. אז יש לעלות שאלה כזאת על רשי.